טוב, שלום לכולם. פרשת בשלח, פרשה מופלאה, ולא סתם עם ישראל קורא לה לדורות שבת שירה. כמובן, השירה המרכזית בפרשה זה שירת הים. אבל כל הפרשה הזאת היא כולה שירה. עם ישראל יוצא ממצרים אחרי מאות שנות שעבוד. וזו היצירה שכל העולם, מבריאת העולם, חיכה לה שיבצר עם בעולם, שהולך לקבל את התורה, עם התורה הזאת לשנות את המציאות. ובאמת יש בחזל דברים מופלאים על, על השלב הזה של יציאת מצרים, שמתואר בתחילת הפרשה כהמשך לפרשת בו, בוודאי על הניסים הגדולים שהיו בקריאת ים סוף, כולם זוכרים מהאגדה, שיש מחלוקת כמה מכות היו במצרים וכמה על הים. הצד השווה בכל הדעות זה שהיה פי 5 מכות על הים ממה שהיה במצרים. נכון, יש 10, 50, 40, 200, 50, 250. חזל מלאים בניסים מופלאים שהיו בשירת הים, עד כדי כך שעם ישראל מגיע למדרגות שראתה שפחה לים, מה שלא ראתה יחזקאל בן בוזי, מדרגות נבואה אדירות שכל עם ישראל נשטף בהם, ורש"י מפורסם, אז ישיר, שמכאן לתחיית המתים מן התורה, לא כתוב אז שר, אלא אז ישיר, באמת מדרגות נפלאות. ומאוד מעניין, שישר אחרי הדבר הגדול הזה, אנחנו מגיעים לפרשייה, שלא ברור איך היא מתרחשת, אבל אני חושב שזה פתח גדול להבין גם את עם ישראל במדבר, אבל גם את, את מהלך ההיסטוריה, וכמובן זה נוגע גם אלינו. אז כתוב ככה בדפים מולכם, שמות פרק תדווה, וישא משה את ישראל מים סוף, ויצאו למדבר שוב, וילכו שלושת ימים במדבר, ולא מצאו מים. עם ישראל יוצא מים סוף, ואחרי שלושה ימים כנראה נגמר להם המים בכלים, והם לא מוצאים שום מים, ויבואו מרתה, והנה שם סוף סוף יש מים, אבל לא יכלו לשתות מים ממרה, כי מרים הם, על כן קרא שמה מרה. מרתה, מרה, מרים, מרה, 4 פעמים, כתוב את השורש הזה, של המרירות בפסוק. וילונו עם על משה למור מה נשתה, וילונו. תלונה ראשונה של עם ישראל בתקופת המדבר, שמכוחה כנראה או דרכה או אחריה הגיעו הרבה תלונות, אנחנו מכירים ב-40 שנה של עם ישראל במדבר, והנה התלונה הראשונה, מה נשתה? ויצעק אל אדוני ויורהו אדוני עץ, וישלך אל המים ואם תקעו המים, שם שם לו חוק ומשפט ושם נישאו. אז הקדוש ברוך הוא עושה נס, ומשה רבנו, הקדוש ברוך הוא מראה לו עץ, הוא זורק אותו לתוך המים, והמים המרים הופכים להיות מתוקים. שם שם לו חוק ומשפט ושם נישאו, אומר רש"י, באותו פסוק, במראה נתן להם מקצת פרשיות של תורה שתעסקו בהם שבת, פרה אדומה ודינים. מה הקשר בין הנס הזה של המתקת המים לבין קבלת חלק מפרשיות התורה? ולמה זה נקרא חוק ומשפט? ויאמר אם שמוע תשמע לכל אדוני אלוהיך וישר בעיניו תעשה ונתן לי מצוותיו ושמרת כל חוקיו כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני אדוני רופאך. למה צריך שמשה יסיע את עם ישראל מים סוף? ויסה אומר רש"י שזה בעל כורחם. הסיען בעל כורחם. למה הם לא מוצאים מים? למה יש את הנס הזה עם העץ? אומרים רבותינו שיש פה יסודות מאוד גדולים בשביל להבין את כל התקופה עד אלינו. אז הרמב"ן אומר שהראה אותו עץ ואמר לו אשלח את העץ הזה למים וימתקו. ונראה בדרך הפשט כי העץ ההוא ימתיק המים בטבעו והוא סגולה בו ולימד אותה למשה. אומר הרמב"ן בדרך הפשט, יש פה איזה עץ שיספח אליו את כל המרירות של המים, משהו טבעי, יש כל מיני דברים כאלה, ואז שאר המים יהיו מתוקים. ולכן באופן פשוט נראה שהעץ הזה זה עץ או שהוא מתוק, או שיש בו סגולה שספיחת המרירות, אבל אומר הרמב"ן דבר גדול מאוד, שתכף נראה אותו במדרש, ובעבור שלא מצאתי לשון מורה, אלא בעניין לימוד, ויורני ויאמר לי, אז נראה שיש פה סגולה שהקדוש ברוך הוא מלמד את משה, דהיינו, לא כתוב ויראו השם עץ, אלא ויראו, לא הוא הראה לו איזה עץ, אלא הוא לימד אותו, הוא היה המורה שלו. יש כאן בנס הזה יסודות מאוד גדולים. אומר המדרש, כשבאו למראה ולא יכלו לשתות, היה משה סבור שהקדוש ברוך הוא אומר לו שישליך שם דבש או דבלה, והמים מתמתקים. איך אתה ממתיק משהו מר? אז אם קפה הוא קצת מר, אז מה אתה עושה? אתה שם בו סוכר, או מגיל מסוים סוכרזית, והוא נהיה מתוק. ראה מה כתיב שם, ויצעק משה אל השם ויורה השם עץ. אמר לו הקדוש ברוך הוא, משה אין דרכי כמידת בשר ודם. עכשיו אתה צריך ללמוד שנאמר ויורה השם עץ ויראו, לא נאמר כאן אלא ויראו, הוראו בדרכיו. אז יש פה הוראת דרכו של הקדוש ברוך הוא דרך הנס הזה. ומהעץ, רבי יהושע אומר של הרב היה, רבי נתן אומר ארדופו נימר היה, זה שם של צמח, ארדוף זה שם של צמח רעיל. רבי אליעזר המודעי אומר של זית היה, זית זה גם צמח מר. רבי יהושע בן כוחה אומר קרדנין, ויש אומרים עיקרי תאנה ועיקרי רימון. מכל מקום מסכם המדרש את כל הדעות, מר היה. חשוב למדרש בכל הדעות השונות להדגיש שהעץ שהקדוש ברוך הוא אמר למשה לזרוק לתוך המים היה מר. רבן שמעון בן גמליאל אומר, בואו ראה כמה מופלאים דרכיו של הקדוש ברוך הוא יותר מדרכי בשר ודם. בשר ודם במתוק מרפא את המר, אבל הקדוש ברוך הוא במר מרפא את המר. הכיצד? נותן דבר המחבל בתוך דבר המחבל לעשות נס בתוך נס. כיוצא בו, אנחנו מוצאים את זה כמה פעמים בתנ"ך, ויאמר ישעיהו, כשיש שכין, איסו דבלת תאנים וימרחו על השכין, ויחי. זה מה שירפא את השכין. הלא בשר חי שאתה נותן עליו דבלת תאנים, מיד הוא נשרח. הכיצד? נתן דבר המחבל לתוך דבר המחבל לעשות בו נס. כיוצא בו נאמר באלישע, ויצא אל מוצא המים, המים שהרגו את כל שכל מי ששתה מהם בריחו, גרם למוות, וישלך שם מלח, לא סוכר, ויאמר כה אמר השם, ריפאתי למים האלה, לא יהיה משם עוד מוות ומשקלת. ועל המים מתוקים שאתה נותן לתוך המלח מיד נפסדים. היה פה פעם מקרה שהכינו באחד מהשיעורים, כוס תה, ושמו בטעות במקום שתי כפיות סוכר, שתי כפיות מלח. מאז אני מבקש בכל השיעורים לא לשים לי סוכר בכלל. אבל היה איזה מישהו צדיק, לא כמוני, שגם שתה את כל הדבר הזה בשביל שאף אחד לא יתבייש, אחרי זה היה לו כמה שבועות צריבה בתוך הגרון. כי כשאתה שם מלח לתוך משקה, זה לא כל כך מה שעוזר לו להיות מתוק. הכיצד? נותן דבר המחבל לתוך דבר המחבל לעשות בו נס. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, לא כך הוא אמנותי, אלא מה שאני מכה, בו אני מרפא. איל כך, הועיל ולא מים מרים, אני מרפם בדבר מר. באופן פשוט רוצה המדרש להגיד, וזה מה שהרמב"ן גם מצטט אחר כך שהוא הביא את המדרש, לא כמו שהוא הסביר בפשט שיש פה משהו מתוק שגורם למים להיות מתוקים, אלא רבותינו אמרו שהיה עץ מר והוא נס בתוך נס. רוצה המדרש להגיד, יש פה נס כפול. נס בתוך נס. ונראה באופן פשוט להראות שהקדוש ברוך הוא יש לו יכולת מופלאה, לא רק לעשות נס רגיל, אלא לעשות נס בתוך נס. אם היינו מדברים על אנשים כמונו, אז באמת נס בתוך נס זה דבר שהוא, יכול להיות היינו מתלהבים ויוצא לנו, היינו יוצאים מגדרנו. עם ישראל לפני דקה וחצי, 3 ימים היה בקריעת ים סוף. הניסים הכי גדולים בהיסטוריה, אולי היה ראוי להעביר על זה את השיעור. חז"ל מתארים עשרות ניסים שקרו בקריאת ים סוף. המדרש אומר, 10 ניסים קרו שם. המים הפכו להיות מוצקים, והיה 12 שבילים במים, ובין השבילים היה דקורטיבי כזה, שאתה יכול לראות את שאר השבילים, והיבשה הפכה להיות, הים לא רק שהוא הפך להיות יבשה, שחולית, אחרי זה הפך להיות מוצק, ואצל המצרים זה הפך להיות טיט, והיה להם פירות שצמחו להם בתוך המים, הרבה ניסים שמתוארים. עם ישראל ראה את הניסים הכי גדולים, הוא גם יצא ממצרים. אנחנו, כל זה אנחנו מדברים פחות משבוע מאז מכת בכורות, שבוע אחר כך. את כל הניסים כבר ראינו, אז עכשיו אתה עושה איזה נס מיוחד של נס בתוך נס, להגיד לא שמשהו מתוק, הקדוש ברוך הוא דואג שיהיה, ירפא את הדברים המרים, אלא דבר מר. זה לא נשמע שזה רק בשביל שאנחנו נתלהב מזה שהקדוש ברוך הוא עושה פה איזה משהו כפול. בא על שייך הקדוש ומסביר לנו את העומק במדרש. העומק במדרש הוא שעם ישראל, אחרי שהוא מסיים את קריאת ים סוף, הוא שם לב שעוד לא, המציאות אחרי שאמרנו אז ישיר, ואחרי ששרנו את השירה המופלאה, יש עדיין כמה דברים מרירים במציאות. על שייך הקדוש מחבר את זה לשאלת צדיק ורע לו. אומר על שייך, הפשט של המדרש, וזה גם כנראה מה שרצה הרמב"ן להגיד בעומק, הפשט של המדרש זה שפרשת בשלח היא יסודות, היא יסוד היסודות בשביל להסביר לנו איך נראה העולם הזה, איך נראית ההתקדמות ההיסטורית. ההתקדמות ההיסטורית היא שיש הקדוש ברוך הוא, יש אברהם אבינו, יש עם ישראל, ויש התקדמות. אנחנו כל הזמן בתהליך של התקדמות. אבל יוצאים ממצרים, חיכינו לזה כל כך הרבה שנים, ניסים ענקים, והמילה הראשונה אחרי שיצאנו ממצרים בפרשת בשלח, היא ויהי. ויהי בשלח פרעה את העם. אומרים חז"ל במסכת מגילה. עוד רגע 30 יום קודם, פורים לפי חלק מהפוסקים, זה נכון גם בפורים שצריך 30 יום קודם החג, לעסוק בעניינו של חג. אומרת הגמרא מסכת מגילה, כל מקום שנאמר ויהי, אינו אלא לשון צער, ואז הגמרא מביאה פסוקים לכאן ולכאן, ובסוף אומרת, ויהי סתם לפעמים לצער, לפעמים שמחה, ויהי בימי לשון צער. אבל לא מעט פרשנים פה אומרים, ויהי בשלח פרעה את העם, וכך גם המדרש, לשון צער. איזה צער יש? השמחה הכי גדולה בעולם. כל העולם כולו חיכה שעם ישראל יצא ממצרים. מה פתאום להגיד וי? וי, היא, זה שתי מילים שאנשים צועקים כשלא טוב להם. אומר המדרש בתחילת הפרשה, מי צעק וי? יש כמה דעות שמביאים המדרשים. או שפרעה צעק וי, או שהמצרים צעקו וי, איך שילחנו את עם ישראל, או שהכנענים צעקו וי, כי הם אומרים, עד עכשיו היינו בשקט פה בארץ ישראל, ועוד רגע צהל מגיע לפה ומגרש אותנו, אבל המדרש מפתיע, או שמשה רבנו צעק וי, או שעם ישראל צעק וי, עד כדי כך, או כביכול שהקדוש ברוך הוא צעק וי. כמה אנשים צועקים פה וי? הדבר הכי גדול קרה הרגע. אז האמת היא שגם אחרי שיוצאים ממצרים, וזה חשוב, בלי יציאת מצרים אין התקדמות של העולם. אם לא היינו יוצאים ממצרים, הריינו ובנינו, היינו משועבדים שם. ויציאת מצרים לעד תישאר האביב של העולם כולו, אומר הרב קוק. אבל אם לא יהיה פה את הווי, אתה תפספס משהו מאוד משמעותי. כי כשיוצאים ממצרים, אז זה תהליך ענק, ואנחנו חוגגים עליו עד היום את פסח, ואנחנו מזכירים יציאת מצרים כל יום, אתה לא יכול בלי להבין את יציאת מצרים. אבל גם אחרי שיצאת ממצרים, עדיין אתה תתקל בבעיות. ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים, כי קרוב הוא. אומר אבן עזרא, עם ישראל עוד לא יכול להיכנס ישירות לארץ ולהילחם. עדיין יש להם השפעות מזה שהם היו עבדים. והמצרים רוצים אחריהם. לוקח כמה ימים לפרעה להתאושש, הוא שלח איתם את השליחים, אחרי 3 ימים חזרו, היינו בתחילת הפרשה ברש"י, והמצרים רוצים אחרינו. לפני רגע חשבנו בנפש שסיימנו עם המצרים, ופתאום הם רוצים אחרינו. וזה וי גדול. אולי אפילו במובנים מסוימים יותר גדול מאשר השיעבוד במצרים. כי כשאתה כבר מריח את החופש, כשאתה כבר חושב שסיימנו, שסיימת עם הקשיים, שהנה זה יסתדר, ועכשיו זה מגיע עוד פעם, אז זה יותר קשה להתמודד. אמר לי מישהו בשיעור מבוגר, לא א' ב', שהוא חושב שהוא כבר לא יצליח להתמודד עם איזה משהו בנפש שהוא ניסה להתמודד איתו. כי כשהוא הגיע לשיעור א', הוא נלחם ונלחם, וגילה שהוא מנצח. הנה, הצלחתי, ברוך השם, טוב שהגעתי לישיבה. ולהפתעתו בשיעור ב', היה לו את אותה התמודדות. אז עוד פעם הוא נלחם. והוא הצליח, והסבירו לו, שלפעמים זה מגיע עוד קצת, ואז זה עובר. אבל אמר לי, הנה, עכשיו אחרי כמה שנים, זה עוד פעם תוקף אותי. פרשת בשלח אומרת לך, יצאת ממצרים, מצוין, תשמח, אבל לא סיימת את ההתמודדות שלך. הנה, המצרים רוצים אחרינו, עם ישראל עומד וצועקים אל השם, הים לפניהם, המצרים מאחוריהם, והנה קורה הנס המופלא בהיסטוריה, ונבקעים המים, וקוראים כל השרשרת הניסים שחזל מתארים, זהו, סיימנו, עכשיו כבר אין מצרים, אין מי שירדוף אחרינו, זה באמת גאולה אמיתית. ועם ישראל יוצא מים סוף, ומשה מסיע אותם בעל כורחם, הם רצו להישאר בתוך המציאות הזאת של קריאת ים סוף, בטח. רש"י אומר שהיה להם שם הרבה כסף וזהב, ביזת גדולה, ביזת הים, מביזת מצרים. שנאמר, תורי זהב נעשה לך עם נקודות הכסף. אבל בעומק כנראה שהכוונה ברש"י, הם רוצים להישאר במציאות הזאת, שאין יותר קשיים. זהו, סיימנו עד הסוף. לא נשאר בהם עד אחד. והם הולכים שלושה ימים, ובהתחלה עוד יש להם מים, אבל נגמרים המים. ויש מרירות. מה? אחרי הניסים הגדולים, אחרי יציאת מצרים, אחרי קריאת ים סוף, עדיין לא הכל מושלם, עוד יש מרירות, ואילון הוא עם. עם ישראל, קשה לו מאוד לגלות עוד פעם מרירות. כבר עברתי את הדבר תורה שקשה וזהו, והנה עוד פעם, והנה זה קורה עוד פעם, ויש מרירות. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, זה זמן טוב ללמד אותך ואת כל עם ישראל ואותנו, את דרכו של הקדוש ברוך הוא. איך העולם הזה מתנהל. נכון, מובא בשם המגיד ממזריץ', אם אני לא טועה, על הפסוק, ולא יכלו לשתות מים ממרק עם ערים מהם, אז בחסידות המגיד ממזריץ' אומר, בגלל שהם ערים, כי מרים מהם, אז המים נהיו מרים. כשאתה לובש על עצמך משקפיים שצובעים את הכל בצבע ורוד, אז הכל נהיה בצבע ורוד. אתה שם משקפיים בצבע ירוק, אז הכל ירוק. כשאתה מגיע עם משקפיים אופטימיות ושמחות, אז אתה נתקל בכל שמח. אתה שם משקפיים של מבקר המדינה, אז הכל הוא לא טוב. אז יש הרבה דברים שהם לא טובים. אתה נתקל, אתה כל הזמן רק רואה את האינטרסים ואת התחמונים, אתה הרבה פעמים מדמיין אותם, אבל זה המשקפיים שלך, אתה לא מסוגל לראות אחרת. אומר המגיד ממזריץ' שתחליפו משקפיים, אתם מסתכלים מר, זה נהיה מר. בסדר, זה חסידות. חשובה מאוד. אומר המדרש, יש מרירות בעולם, גם בלי המשקפיים שלך. נוח הוא לאדם שלא נברא יותר משנברא. העולם הזה, הוא עולם טוב, אבל יש בו קשיים. יש בו אפילו דברים מרים. ואם אנחנו נתמודד עם הדברים המרים, רק בתור משהו שאפשר להמתיק אותו, אנחנו מפספסים בגדול. זה מדרגה. זה מדרגה, אבל זה מדרגה שאפשר להיות במקום הרבה יותר גבוה ממנה. מתוארים בחז"ל, שלושה סיפורים מפורסמים. על איך רע הופך להיות טוב. אז כולם מכירים את הסיפור בסרט ברכות על רבי עקיבא, שהיה מחוץ לעיר, והתרנגול, והספר, והנר, שקוראים לו דברים רעים, הרבי עקיבא אומר, הכל לטובה, ובאמת מתברר שהוא ניצל מצרה יותר גדולה. בסיפור הזה יש צרה, הלך התרנגול, נכבה הנר, אבל הצרה הזאת מגלה לך שניצלת מצרה יותר גדולה. יש במדרש, נראה לי בויקרא רבה, סיפור על אותו אחד שנגמר לו הכסף, הגיעו אליו לבקש את הצדקה שהיו רגילים, והוא הביא את הדבר האחרון שנשאר לו, ונשאר לו רק פרה, ואז נשברה רגל הפרה, והוא אמר לטובתי נשברה רגל פרתי, והתברר שבדיוק איפה שנשברה רגל של הפרה, היה ארגז גדול של יהלומים מתחת לשדה שלו, והוא נהיה מיליונר. פה, זה לא צרה גדולה שמובילה לצרה קטנה שמצילה מצרה גדולה, פה עצם הצרה היא זו שחושפת לך את הדבר הטוב שיש פה. אבל יש מדרגה יותר גבוהה. המדרגה הכי גבוהה היא מדרגת נחום משגמזו. נחום משגמזו אומר שזה שהחליפו את היעלומים בתוך התיבה על הקיסר באפר, זה גם זו לטובה, ומתברר שבאמת האפר הזה עצמו, האפר עצמו הפך להיות הכלי נשק שניצחו את האויבים של אותו מלך, והוא ממלא את הארגז באבנים טובות ומרגליות. מתברר שהצרה עצמה היא מתוקה. המרירות עצמה היא מתוקה. דרכו של הקדוש ברוך הוא להמתיק מר במר, והתורה אומרת ויורהו השם עץ, זה הוראה בשבילנו. זה לגלות שהמרירות עצמה היא טובה. היא לא הפכה להיות מתוקה. זה משהו שהוא יותר טוב מלהפוך מתוק, מר למתוק. זה לגלות שדרך המרירות עצמה, העולם מתקדם. אנחנו לא מחפשים מרירות, אבל היא מגיעה. היא מגיעה, יצאת ממצרים ויהי. סיימת את הים, מרה. מי שמתקדם בהמשך הפרשה, אני מקווה שכולכם עושים את זה, עוד לפני שבת, מגלה שאחרי זה עוד פעם חסר מים, והקדוש ברוך אומר למשה להקות את הצור ויוציא מים. ואחרי זה חסר אוכל ומגיע מן. ולא תאמינו, אחרי כל הדבר הזה, שחשבנו שכבר באמת סיימנו את הכל, מגיע עמלק. פרשת בשלח היא פרשה שיש בה הרבה מאוד קשיים. איך קראתם לשבת שירה? זה השירה האמיתית. היכולת שלנו לראות את שם השם שמופיע ומגלה וחושף גם דרך הטבע וגם דרך הנס שבוקע את הטבע את דרכיו, שאמר בעצמו, דווקא אמר, הוא זה שמברר לך את המתיקות. אילולי שעם ישראל היה בשיעבוד מצרים, אומרים רבותינו, לא יכלנו לקנות את התכונה של להיות עבדי השם. הקדוש ברוך הוא בא לקחת לו גוי מקרב גוי, כי רק דרך המעבר שלנו במצרים, אומר המהר"ל, דרך מה שאנחנו קונים שם, אתה יכול להיות אחרי זה עם ישראל. שיעבוד מצרים, המרירות הזאת, היא חלק מהבנייה של הדבר הטוב. זה לא הופך את זה להיות פחות מר, זה לא הופך להיות המצרים צדיקים, אבל זה הופך להיות את המר כברור שההנהגה האלוקית בעולם, היא הנהגה שלוקחת את החלקים המרים, ואיתם, דרכם, מתברר איך המתיקות מתקדמת בעולם. אנחנו מכירים את זה היום קצת מעולם הרפואה, שהרבה תרופות, קודם כל התרופות הן מרות, בדרך כלל, אם לא שמו בהן כמות גדולה של סוכר, שגם אז רוב הילדים שלי לא מתחברים תמיד למתיקות של התרופות, זה תמיד יוצא מאוך כזה. אבל בתרופות אתה לוקח הרבה פעמים את מקור המחלה עצמו, מה שהאנטיביוטיקה קלאסית, נסיוב, ודרך ההתרגלות שלך לדבר הזה, אתה מסוגל להתגבר על דבר יותר גדול. מי שהילד שלו לא חולה אף פעם בשיעול, או בשפעת קלה, בגילאים צעירים, צריך לחשוש מאוד. מה יקרה כשהילד שלו יתקל בנגיף שהוא לא פיתח אליו מערכת חיסונית בריאה. הרעל עצמו, הדרך להתמודד עם רעל, זה דרך נסיוב של אותו רעל. נכון, היה איזה מקרה שמדינת ישראל ניסתה לחסל את חלד משל, שבעזרת השם ימות בקרוב, ובכל מי שמנסה לקום על עם ישראל, ובגלל שזה הסתבך, אז בסוף היינו צריכים לשלוח את הנסיוב. הנסיוב פירושו של דבר, לאפשר לגוף להתמודד עם קצת רעל, בשביל שפיתחו דרך קצת רעל, להתמודד עם הרבה רעל. אז זה רק רמז לדבר. באמת, בתוך המרירות שאלוקים שם בעולם, שאנחנו לא מחפשים אותה. היא מגיעה גם בלי שנרצה. אנחנו לא מחפשים, אנחנו אוהבים שמתוק לנו, וגם כשמר לנו, אנחנו מחפשים איך להמתיק את זה. רק תדע לך שהדרך להמתיק הרבה פעמים את המרירות, זה לא עם כמויות סוכר, אלא עם ברור שהמרירות זה חלק מההתפטרות שלך. אומר הכלי יקר, שעם ישראל הלך 3 ימים ולא מצאו מים, הכוונה שהם לא היו מחוברים לתורה. מה, אתה רציני? עוד לא ניתנה תורה. אומר הכלי יקר, הייתם צריכים לנסוע מהים יותר מהר, כי אתם כבר רוצים לקבל את התורה, כי אתם יודעים שזה הדבר הבא. לאן הוא מכוון? אז השנה אנחנו זוכים ללמוד מסכת בבא קמא, ובטח אתם מכירים את הגמרא בדף פ"ב, שמביאה 10 תקנות שתיקן עזרא הסופר, ואחת מהתקנות שיהיו קוראים בתורה בשני ובחמישי. שואלת הגמרא, מה, זה אחת מהתקנות שעזרא תיקן? והרי זה תקנה קדומה, דתניא, והלכו 3 ימים במדבר ולא מצאו מים, דורשי רשומות אמרו אין מים אלא תורה, שנאמר אוי כל צמא לכו למים, כיוון שהלכו 3 ימים בלא תורה, נילאו, היה להם קשה מאוד, עמדו נביאים שביניהם ותקנו להם שיהיו קוראים בשבת ומפסיקים באחד בשבת, וקוראים בשני ומפסיקים שלישי ורביעי, וקוראים בחמישי ומפסיקים ערב שבת, כדי שלא ילינו 3 ימים בלא תורה. טוב, אז הגמרא מתרצת, באמת התקנה קדומה, אבל התקנה הייתה ששלושה פסוקים, ועזרא תיקן שיהיה 3 עליות ו10 פסוקים, כן, 10 בטלנים, בסדר. אומר המהרש"א על הגמרא אצלנו, שכל זה קשור לפסוקים שנמצאים אצלנו בפרשה, בפרשיית מרא, שהיו נלאים לשתות מהתורה כי מרים הם, עד שהורה להם השם עץ, שהתורה היא עץ חיים למחזיקים בה, והחזקה הוא בכל דבר בגימל פעמים, ולכן צריך שלא יהיו 3 ימים בלי תורה. אומר המהרש"א דבר מאוד עמוק, לפעמים הסיבה שאתה לא רוצה לקבל את התורה, היא כי אתה יודע שהמפגש עם התורה, הוא תומן בחובו מרירות. לא תמיד, כל מישהו שנפגש עם התורה, אומר, איזה יופי, עכשיו נהיה לי מתוק. לפעמים דווקא הכניסה לעולם התורה, דווקא השתקעות בעולם התורה, היא מרה. זה נראה שבחוץ לכולם הרבה יותר מתוק. אז נכון, אפשר לענות, הספרים של המוסר ייתנו תשובות כאלה, ולא יכולו לשתות מים מרה, כי מרים הם, אז לפעמים תצא החוצה, ותראה כמה זה מר להיות בלי תורה, בלי חזל, יהיה לך כל כך מר, שאתה תרצה לעזוב את זה, יש תופעה של אנשים ש... חוזרים לשמור תורה ומצוות, כי כל כך מגעיל אותם המציאות של חוסר תורה. כשמר, זאת אומרת, דווקא המרירות היא זו שמחזירה אותך למוטב. אבל פה המהרש"א אומר משהו אחר, לא על דרך המוסר, על דרך מה שחז"ל רצו להגיד בגמרא. התורה היא מרה. לפעמים המפגש איתה בהתחלה הוא מר. לפעמים לא רק בהתחלה. ויורהו השם עץ. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתם רוצים להתמודד עם התורה, קחו עצה, תקפצו לתוך המים, תכניסו את העץ הזה לתוך המים, ותגלו שהמרירות של המפגש עם התורה, זה מה שבונה אתכם. ולכן, הקדוש ברוך הוא עשה לנו את הנס הזה של מי מרה. כל העצים שחזל מביאים במדרש, אפשר לעבור אחד אחד ולראות שדווקא המרירות שיש לאותם עצים, היא זו שמגלה את עומק המתיקות שיש בהם. לדוגמה, הערבה. הערבה, כולנו מכירים את הסוד שלה מחג הסוכות, שהיא נראית בלי ריח ובלי טעם, אבל היא שוקקת בקרבה, היא תומנת בקרבה, שקיקה מאוד גדולה למים, לאלוקים, לחיבור. הרבש היא הצמח שמרמז לנו יותר מכל, שגם במי שנראה לך שאין בו ריח ואין בו טעם, אין בו תורה ואין בו מצוות, יש בו בפנים השתוקקות מאוד מאוד גדולה, שרק מחכה שמישהו מאיתנו יבוא וילמד איך אנחנו מוצאים את הפתח להשתוקקות הזאת, למים. זית, אומרים חזל במקום אחר, הוא מר. איך הופכים זית להיות מתוק? צריך להקות אותו. כשאתה מכה זית, אז הוא הופך להיות שמן זית. ושמן זית, למי שיכול לאפשר את זה לעצמו, זה מוסיף מתיקות לאוכל. רימון, תמר, הכל, כל הדברים שם, הם, העיקר שלהם הוא מר, אבל בסוף יוצא פרי מתוק. זאת אומרת, אתה לא רוצה להביא סוכר לזית, אתה רוצה מהזית עצמו, מהמרירות שלו, למצוא איך אתה מפיק את השמן. והיורה הוא השם עץ, אז חזל אומרים עץ מלשון עצה. אבל עץ, הקדוש ברוך הוא מראה לו את העץ, איך אתה מתמודד בעולם הזה? כי האדם עץ השדה, אנחנו מתקרבים לט"ו בשבט, והדרך שלך היא לזכור שעץ הוא מה שהתחיל את הבריאה. בתחילת הבריאה יש לנו עץ הדעת טוב ורע, שהוא סובב את המציאות להיות כמו שהיא היום. אתה יכול לבחור אם אתה מסתכל על החלק הרע ומשאיר אותו ככה, או אתה נוטע עץ כמו אברהם, ואתה מנסה להפוך דרך המרירות של העץ את המציאות המרה להיות מתוקה. מובא בכתבי הרב צבי יהודה הרבה פעמים, לדוגמה הבאתי לכם פה פעם אחרי במסיכות הרציה, מה כתוב בהקדמה של ספר הזוהר? כנראה הרב צבי יהודה ידע מה כתוב בהקדמה של ספר הזוהר. בהקדמה של ספר הזוהר כתוב שיש ישיבה מיוחדת של המשיח בעולם הבא. הנה, אז ישיר מכאן לתחיית המתים ולעולם הבא. יש שם ישיבה מיוחדת. מה יש בישיבה מיוחדת של המשיח? איך נראה היכלו של המשיח? תלוי שם פתק שבו רשומה התוכנית וההגדרה של היכל המשיח. מי שלא יכול להפוך חשוכה לנאורה, חושך לאור ומריר למתיקה, מרירות לדבר מתוק, לא שייך לישיבה של המשיח. אנחנו, ברוך השם, חיים בתקופת גאולה. פעמי הגאולה נושפים באורפנו כבר יותר מ-100 שנים, וכל ההיסטוריה חיכתה לרגע הזה, ואנחנו רוצים לבנות את היכלו של המשיח. ובהיכלו של המשיח, אנחנו מחפשים אנשים שיודעים איך להפוך מר למתוק. אבל כנראה שהמשיח לא רוצה שאנחנו ניקח סוכר ונדחוף לתוך המר. לא בשביל זה יש מר. לא בשביל... איך יכול להיות? איך יכול להיות שאם המשיח מגיע אז עדיין יש מרירות? תשובה, יש מרירות. כי כשהמשיח מגיע, אנחנו מגלים איך אפשר לחשוף את הקשיים שיש לנו במפגש עם התורה, במפגש עם עצמנו, בהליכה שלנו במדבר, איך אתה מסוגל לחשוף שהמרירות הזאת בעצמה היא זו שמובילה למתיקות. ויראה השם עץ, אנחנו רוצים ללמוד בט"ו בשבט על עצמנו, כי האדם עץ השדה. מה דרכו של עץ? עץ הוא מר, אבל הוא זה שמביא פירות. בעולם עתידני, גם העץ עצמו יהיה מתוק, כפי שאנחנו יודעים מדברי הרב באורות התשובה. גם הגזע וגם הענפים יהיו מתוקים. אבל זה שעכשיו הם מרים, זה כי גם עכשיו הם מתוקים. רק אנחנו צריכים ללמוד את פרשת השבוע, ולגלות איך יוצאים לדרך, איך יוצאים ממצרים. זה שיצאת ממצרים, לא סיימת את העבודה. זה שנקרא הים, בטח שצריך לעצור ולשמוח, בטח שצריך לעשות השבת שירה גדולה. אשרי מי שקורא קריאת ים סוף את השירה ששרים כל יום, ומדי בשבת הקרובה, אומרים רבותינו, כאילו הוא יצא עכשיו ממצרים. זה שמחה ענקית. אבל תדע לך שגם אחרי שאתה תקרא את הקריאה הזאת, את השירה הזאת, גם אחרי שיצאת ממצרים, ואפילו אחרי שאתה תהיה במראה ותגלה שאפשר להמתיק את המים על ידי זריקת עץ, עדיין יהיו קשיים, עדיין יהיו התמודדויות, אבל יש לנו את הכוח, יש לנו את היצע האלוקית, איך להתמודד עם זה בצורה טובה. בעזרת השם שנזכה להיות בהיכלו של מלך המשיח, ולהפוך את כל החושך שיש לאור, ואת המרירות למתיקות.